Coach, Foundation. ברשותכם, שונה מהמהלך, נעסוק קצת בענייני שבת זכור, זכר עמלק, חיית זכר עמלק. פורים. רק לפני כן, דבר אחד שממש עכשיו דיברו איתי מקודם, אני רוצה פשוט לפני השיעור במשפט אחד. במוצאי שבת בקריית ארבע, זה ליל השבעה של הרב הורוביץ, מרבי לי בדין הורוביץ, ושאני מקווה שזה הסיום של הכל שם, זאת אומרת, תקופה בחודשים האחרונים זה ההרוגים השלושים, של כמה שבועות של החודשים האלה, האחרונים. נו וביקשו, אני חושב שזה יהיה נכון מאוד, אנחנו בחנוכה יצאנו לשמח, צריך אולי גם בכל צוותם לאוצר גם כן. אז אני חושב שחטא במקום המלאבי מלכה, שמוצאי שבת, זכור. אני יוצא מפה עם אוטובוס או אוטובוסים, זה מה שצריך, ארגן את זה אחרי זה, מי שארגן את זה, אני יוצא מפה עם אוטובוסים לחברון, פשוט לשם בחזרה. וחיזוק, התחזקות, כדי שמתוך זה גם משמחה, לא יודע בדיוק מה, הם ביקשו, הם ביקשו את החיזוק הזה. וחשבתי שזה נכון יהיה לעשות את זה בשונה, כלומר במקום המנהל כהרגיל, לצאת לשם במוצאי שבת. אז מסתום שיהיה מי שיארגן את העניין כמודעה וכל הדברים, אבל אני... בסדר? לפי זה נבנה את הדברים לראש. טוב. היום השיעור הכללי, הרב שטיינברג דיבר הרבה על הנושא של זכירה. יסוד הזכירה. ועניין פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק מחייב לימוד בסוגיית הזכירה ובסוגיית מה בדיוק צריך לזכור. הפרשות של עמלק בתורה מתחלקות לשני חלקים. האחד בשמות, בשלב של המלחמה עצמה ביחידים, והאחד בדברים, בכי תצא, בפרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. יש ביניהם חיבור גדול, גם חיבור הלכתי. בדיעבד, אם לא יצא ידי חובתו בקריאת זכור את אשר עשה לך עמלק של פרשת כי תצא, אז הוא יוצא בפורים בקריאת ויבוא עמלק. וילך אליהם ישראל ברפידים. נקודה מאוד מעניינת שצריך לתת עליה את הדעת וזכור את אשר עשה לך עמלק, ואני מזה רוצה להיכנס באמת לסוגיה הספציפית הזאת, אבל עוד מעט, היא באמת החלוקה. אנחנו לא מצווים על לזכור את מה שעשה עמלק מיד אחרי מה שהוא עושה. זה דבר מעניין מאוד. כלומר, בפרשה של רפידים כתוב ויבוא עמלק וילך אליהם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע קרא לנו אנשים, ויעש יהושע כאשר אמר לו משה, והיה כאשר ירים משה את ידו. אחרי זה כתוב משהו עם זיכרון, אבל לא כתוב שאנחנו מחויבים בלזכור. כתוב אחר כך ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מכור ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כלומר מלכתחילה עמלק מחובר עם רעיון הזיכרון. כל דבר בתורה הוא זיכרון בספר, אבל כתוב זאת זיכרון בספר, כלומר המלחמה הזאת, מצרים היא לא זיכרון בספר. אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים. המלחמה שהייתה עכשיו עם עמלק היא צריכה להיות כתובה זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מכור ימחה אני את זכר עמלק מתחת השמיים. כלומר כאן אין בכלל ציווי למחות. כאן המלחמה היא מלחמה, יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפיכרון, אבל המחייה היא על הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא מוחה. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, זה אגב ממש ההמשך של זה. זאת אומרת, אל תתפו לומר יהושע הוא זה שהרים אותי, אלא השם ניסי. בסדר? כי אני משה מרים את ידיו, וכאשר ירים משה את ידיו, וכאשר יניח את ידיו וגבר ישראל וגבר חלילה וכו'. אז אל תתפו לומר כך אלא השם ניסי. ויאמר כי יד על כס יד, מלחמה להשם בעמלק נידור דור. וחז"ל אומרים כי יד על כס קה, אין שמו שלם, אין הכיסא שלם, אין השם שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. לא כי יד על כיסא ולא יוד כבקי, אלא כי יד על כס קה, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. ושאלה היא תמיד למה כאן אנחנו לא מצווים מיד על מצוות זכור. המצווה של זכור נאמרת כבר לדור שלא ראה את זה. המצווה של זכור נאמרת בסוף כתצאת. שם נאמר זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. דרך אגב, רוב השומעים את זה בכלל לא היו שם. אשר קרך בדרך, זה לא היה כתוב לפניכם. יש כנראה דברים שאתה יכול להבין מה היה שם רק כשאתה מנתח אותם אחורה. אתה צריך להגיע לאיזה מין מצב מסוים שממנו תוכל לנתח מה היה מקודם. הבעיה האמיתית שהייתה היא קרחה בדרך. מה זה? זה אני רוצה להגיע עוד מעט, זה הנקודה שאני רוצה לעסוק בה היום. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל המחשבים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה, אלה נקודות חשובות שלא נכתב עליהן כלום. מדובר פה על עייפות, על יגיעה. הוא, זה אגב פילי פלאות, הוא עמלק לא ירא אלוקים, כך רש"י מסביר מיד, נכון? והוא לא ירא אלוקים, זה מחמאה די גדולה. כלומר, רוצים לאפיין את עמלק, אומרים, יראת שמיים לא הייתה אצלו כל כך, הנקודה הזאת לא הייתה אצלו מאופיינת מספיק חזק. לא ירא אלוקים. אברהם אבינו כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים מטה. ומה שמו העמלק הרשע הזה, לא יראה אלוקים, צריך להבין את זה. אבל מתי תחול מצוות הזיכרון? והיה והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, אז לא תמחה את עמלק, אלא תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ואף חל עליך עליו שלא תשכח. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, החיוב בעצם במחיית עמלק ובמחיית זכר עמלק ולא תשכח ובהניח השם אלוקיך אליך מכל אויביך מסביב. וכשהרמב"ם מגיע למצוות מחיית עמלק זה אחרי שמתמנה להם מלך, נכון? אז יש מלך והתפקיד שלו הוא למחות את עמלק ולבנות את בית המקדש. למרות שמחיית עמלק קיימת בכל מקום ובכל זמן. מה זה? מתי זה? בדיוק. זה שאלה נוספת, לא רוצה להיכנס אליה. זה עוד סוגיה. זאת עוד סוגיה. אני עכשיו אומר, אני רוצה לעסוק, זאת סוגיה גדולה בהלכה, אם חל עליי חיוב פרטי או חל חיוב כללי. זאת סוגיה אחרת. החיוב הזה חל בפרשה בכתצא, והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. יש כנראה, כדי להגיע ללא תשכח, הרקע הסביבתי צריך להיות שאתה נמצא בארץ בשקט. זו נקודה שאני רוצה להבין את הפרשנית. אז קודם כל, רק בהערה אחת, לפני שניכנס לאשר קרחה בדרך, שזאת הנקודה אותה אני רוצה להבין. מה בדיוק המלך עושה? התורה מתארת, אם התורה לא הייתה אומרת כלום, אני הייתי יודע בדיוק מה עושה. הוא נלחם בנו, כתוב מה עושה. התיאור אשר קרחה בדרך מחייב הבנה גדולה. זה מה שהוא עשה. הוא קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. את זה צריך לזכור, זאת מצוות הזיכרון, צריך להבין את זה בדיוק. אבל רק לפני כן, הערה קטנה, נגענו פעם באלו, נדמה לי בשיעור לפני התפילה, בפרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, יש שם סדרה של שלוש מצוות, ששלושה נושאים אחד אחרי השני, שהמשותף להם הוא שהחצי הראשון של הפרשה נמצא במקום אחר בתורה. אלה אגב במצוות האחרונות בתורה ובצוות. אחרי זה יש רק מצוות כתיבת ספר תורה. ולפי העצמה גם והלכת מדרכיו. אז זה הסוף. מה, הקל, הקל בכתיבת ספר תורה. המצוות האחרונות זה זכור את אשר עשה לך עמלק ולא תשכח. למרות שסיפור עמלק מופיע 40 שנה לפני כן. המצווה השנייה מיד אחריה, מה סמוך למחיית עמלק, נקרא בתיקון מנקה מקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה למשתה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא. לית לא, איפה כתוב שצריך להביא ראשית ביקורי האדמה? כבר בפרשת משפטים. אז למה שם לא כתוב שצריך לקרוא מכאן מקורים? כל הפרשנים מוסקים בזה. מעניין, זה שלוש מצוות רצופות, אחת אחרי השנייה, שהפעולה נעשתה, הפעולה כבר נעשתה לפני 40 שנה, ויש במצווה הזאת שני חלקים, שתי מצוות גם. האחת של פעולה והשנייה של דיבור. הדיבור אתה מצווה עליו רק עכשיו. ביקורים יש מצוות הבאה ויש מצוות קריאה. לא כל הקורא מביא ולא כל המביא קורא. זה יכול להיות חלוקה ביניהם. מצוות הקריאה לא מופיעה שם. היא לא סתם לא מופיעה שם, אלא כאילו הפסוק צריך לחזור ולהזכיר על מה מדובר. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא. בקיצור, חזרה שלמה ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. רק בלי להגיד את זה בציווי, כי כבר היה ציווי. אז ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי ארמי עובד אבי. הפרשה השלישית, מה צמוד לזה? אתם זוכרים מיד אחרי זה? מה זה? ידעו מעשרות, כדי פלאות. המעשרות כבר נכתבו כולם. אין כאן שום חידוש במעשרות. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, אז תבוא אל הכהן ותגיד לו. מעניין מאוד. שלוש מצוות, שלושתן של אמירה, שלושתן של אמירות של דברים שהמצוות כבר נתבררו לפני כן. צריך לנתח את זה, זה דבר מאוד מעניין, אני לא אכנס לזה בהרחבה, רק בקיצור גדול, כי מזה אני רוצה עוד פעם להגיע לאשר קרחה, ליסוד הזה של האשר קרחה דווקא במלא. אלה השלוש מצוות, כמו שאני אומר, הפרטיות, הספציפיות האחרונות. יש אחר כך מצוות כלליות, כתיבת ספר תורה, הקהל את כל העם, האנשים והאנשים ואתיו. גם אם עונים והלכת בדרך העם, מצווה כללית מאוד. שלוש המצוות הספציפיות האחרונות הן אלו, וזה מאוד מעניין. אני חושב שמדובר פה עכשיו, אני משה רבנו מדבר אל העם שהולך להיכנס לארץ. הוא מדבר איתם על בעניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. חשוב מאוד לדבר על השלושה דברים האלה. והוא אומר להם רבי סי, כשמגיעים לארץ, זה שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אם לא הייתי מצווה עליכם לזכור את מה שהמלאק עשה לכם לפני 40 שנה בשעה שהמלאק עשה את מה שהוא עשה, והייתי מוציא אתכם ככה מתוך התופת, מתוך הגהנום, מתוך המחנות, תוך כדי שהמפלצת הזאת פועלת, הייתי אומר לכם, אתם תזכרו את זה, לא הייתם מבינים את הציווי, למה נשכח? ברור שנזכור, תמיד נזכור. אתם יודעים מתי הבעיה שלי מתחילה? והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לה. עכשיו כבר עושים כפר גלובלי, עכשיו כבר יושבים בשקר, עכשיו לעורר שנאה, עכשיו לדבר על המלאק, עכשיו הרי כבר הנפש נוטה לדבר רק חיוב ובניין ואהבה, וטוב שכך. עכשיו להזכיר את המלאק, בשביל מה? למה לא עורר אותם? עוד פעם להזכיר את זה, הפרובוקטיביות הזאת, הלאומנות שלכם. עכשיו אתם מחויבים לזכור את אשר עשה לך המלאק. עד עכשיו זה לא היה לכם. עד עכשיו אתם כולכם ידעתם מה עשה המלאק. כל אחד מההורים שלכם, אם הייתם אומרים לו המלאק, באותה שנייה היה מספר לך את כל ההיסטוריה. לא צריך את ההיסטוריה, היה מוציא את המספר מהיד. אתם תגיעו הביתה, שמה מגיע עמלק מסוג אחר. שם מגיע, ככה אמרתי, מנתח את החטא של שאול עם הגב. שם מגיע עמלק שהולך בעדנות, והוא נחמד נחמד, מלך. לא יעניין. ואז יש חיוב אמירה, אני מחרם במגדיר את מצווה זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח, לא תעשה. זכור, מה אני מקיים זכור? הרי בפה. מהרמבה מה זה בפה הוא שנעורר הנפשות במאמרים לסנוע אותו ושלא תשכח שימתו מאיתם. גבל, לעורר הנפשות במאמרים לסנוע אותו, זה לא קריאה זכור. לעורר הנפשות זה מצוות עשה לעורר הנפשות במאמרים לסנוע אותו. דנים, האחרונים ברמבה, מה, האם הוא מתכוון עם משהו שהוא מעבר למה שאנחנו עושים? כי ככה רמבה מגדיר את המצווה. לעורר פנימית את היסוד הזה שכל עוד הרע לא קלה. אז משהו צריך לחלות, צריך להבין את זה טוב. אני אומר, תחזור לעמלק, כי הוא הנקודה שאני רוצה לברר. מקרא ביקורים זה אותו דבר, זה אף לרפלה, אנחנו ערב פסח, עמלק זה פורים, מקרא ביקורים זה פסח, ודיבורים מעשרות זה שביעי של פסח. זה עכשיו הסדר של הדברים. מה קורה במקרא ביקורים? מקרא ביקורים, למה אני אומר שזה פסח? כי זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. עולמי עובד דוד, הזכרנו היום שגם בזה כל המרבה הרי זה משובה. זה פי ופלויים. כשאני אמרתי לך ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, את זה אמרתי לך כשאמרתי לך את הדין של שלוש רגלים. ואז אתה ידעת שאתה תביא בית השם אלוקיך. אם הייתי אומר לך אז את מקרא ביקורים, זו לא הייתה בעיה. כי מה אומרים במקרא ביקורים? במקרא ביקורים אומרים, ארמי עובד אביו, הילד מצרים, ויענהו אותנו ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ומה הבעיה? נכון. אבל אני עכשיו בא עיניכם, אתם בני הדור שנכנס לארץ. לא ויראו אותנו ולא ויתנו עלינו עבודה קשה, ולא היינו שם ולא איבדנו שם שום דבר, ואנחנו כבר עם חדש ועולם חדש והכל בסדר. ויורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה ויש קול שביקר ורוצה לקשור אותו בגמי ולהגיד נוצר פה זדם של ישראלי חדש. כשאתה מביא ביקורים, האם אתה מתחייב שלא אתה מביא את הביקורים אלא אתה מביא את הביקורים האלה עם הסבא שלך שלא זכה לבינו? אם לא אתה ביקור, אתה זוכר שציוויתי, אתה לא זוכר את זה, את אבא שלך שציוויתי, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ולקחת מראשית כל פרי האדמה ובאת בסתם, אתה זוכר את הציווי. תראו כמה מילים מיותרות יש בשביל זה. כשזה יקרה, אתה מחויב להגיד את מקרא ביקורים. מצוות האמירה הזאת לא הייתה שייכת אז בכלל. הרי זאת הסיבה שמקרא ביקורים דיברנו כבר מובא בהגדה של פסח. כי כשאני רוצה להגיד לך את הבכל דור ודור, אז אני מביא לך את מקרא ביקורים. המצווה השלישית זה דברי מעשרות. זה תראה את לא. כל המעשרות ניתנו, כל המעשרות כבר נאמרו, כל אחד מבין אותם. אבל את היכולת לעמוד ולומר שאני לוקח על עצמי את האחריות של החלוקה הנכונה מבחינה חברתית בארץ. את היכולת לעמוד ולהגיד ביארתי הקודש מן הבית וגם לנתיב ללוי ולגר ליתום ולאלמנה. אני אחראי על מערכת מדינית חברתית מתוקנת. זה לא היה חוכמה אם היו אומרים לפני 40 שנה במובן. אבל כל אחד מקבל את החלק שלו וכל אחד עובד מן בידו, אתה אחר. אלה שלושה ציוויים, שלוש אמירות שהיכולת להגיד אותם היא כבר תוצאה של מציאות חדשה. הראשון שבהם זה הדיבור על המלך. אני רוצה לעסוק רגע במה שעושה עמלק, קרחה בדרך ויזנב בך כל הנפשרים אחריך. אבל בוא נעבור על הפסוק הזה מילה מילה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. כנראה שזה שזה נעשה בדרך, זה שזה נעשה ביציאה ממצרים, כל זה חלק ממצוות הזכירה, נכון? כל זה אתה צריך לזכור. עם ישראל יוצא ממצרים והוא מצהיר מה הוא הולך לעשות. הוא הולך להקים מקדש. מקדש השם קוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. נכון? כך מסתיים את הפרשה. הוא יצא ממצרים. המלאק לא יכול להפריע ליציאה הזאת ממצרים. אבל המלאק יכול להופיע פה עכשיו ולעכב את השלב הבא. דיברנו באחד מימי חמישי האחרונים על רב לזר בן עזריה, על בן זומא. אמרנו שביציאת מצרים יש צבי דינים. יש ביציאת מצרים צד אחד של תכלית וצד אחד של הכנה. יציאת מצרים היא תכלית בפני עצמה. היא תכלית לצאת ממתת שערי תומה, לנצח את פרעה ולהקים עם. אבל גם הכנה לעולם מתוקן יותר, לעולם שבו הכל 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 משתעבד לקודש ברוך הוא. צריך להסביר את זה קצת יותר. אם לעתיד לבוא לא יאמר עוד חי השם אשר העלה ואשר הוציא את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הוציא וכו' וכו' וכו', ויש שיעבוד גלויות או שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תופל, אנחנו רוצים לומר דבר פשוט: צריך להגיע בסופה של יציאת מצרים לא לזה שכולם מכירים בערכם של ישראל לכן הם לא רוצים להסתבך איתם, אלא בזה שהכל משועבד לקודש ברוך הוא, הכל שם אל השורש. יציאת מצרים היא קודם כל תכלית בפני עצמה. ניצחנו את מצרים, יצאנו ממצרים, היינו במצרים, יצאנו ממצרים, ועכשיו פרעה מנוצח ואנחנו ניצחנו. אבל יציאת מצרים היא הכנה לגאולה העתידה. אמרנו שעל זה היה הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו, מה לומר, מה שמו, מה אומר עליהם. האם אומר עליהם אהיה אשר אהיה, אהיה בגלות הזאת ואהיה בגאולה שאחריה, ואהיה גם בגלות שאחרי, ואהיה בגלות שאחרי ואחרי, ואחרי זה בגאולה האחרונה אני אהיה כל הזמן, או לומר להם אהיה? אמר לו משה רבינו, דיה לצרה בשעתה, נספיק ואהיה. היסוד הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם שמה שהם יצאו ממצרים זה לא רק כדי לצאת ממצרים, זה כדי להוציא את מצרים מכל המציאות, מכל העולם כולו. הולכים עכשיו להיכנס לארץ, ושם מקדש השם כוננו ידיך, ושם השם ימלוך לעולם ועד. חז"ל שואלים למה לא אמרו ישראל השם מלך עולם ועד, למה השם ימלוך? כי הם יודעים שהוא מדבר. מורי ורבותיי, זה הרגע שבו לעמלק מתחיל להיות תפקיד בעולם. שם התפקיד הזה במילים אחרות הוא קר, הוא ויקר, הוא קרחה. נגיע לזה עוד מעט, זה גם ויקרה שלנו אחר כך. אבל עכשיו מתחיל התפקיד של המלאק. למלאק אין כוח לעצור את התכלית של יציאת מצרים, הוא לא מסוגל. יש לו כוח לעכב בדרך בצאתכם ממצרים את ההגעה למציאות של יראת אלוקים של כל העונה. לכן הוא יופיע כל פעם בהיסטוריה בדרך לבניית התחנה של המקדש. אלה השלבים שהוא יגיע. תמיד. הוא לא יצליח להפסיק טוטלית, אבל הוא יצליח לעכב את הדרך להגעה אל השורש האלוקי. בעברית אחרת, ליצור את הקרי בעולם. אני רוצה להסביר את זה עוד שנייה. עם ישראל יוצא ממצרים שוב, עכשיו התכלית הושגה. כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו בים, הכל 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 וישב עליהם, אין יותר מצרים. השאלה אם כבר יש בעולם רק שם השם. העמים שמרו, האמבטיה רותחת, כל מה שצריך עכשיו לעשות זה להיכנס לירושלים ולבנות שם את בית המקדש. עכשיו מופיע עמלק שעניינו הוא להיות השורש המקביל, ההפוך לראשית ישראל, לראשית גוי. תפקידו הוא בעצם לקחת את העולם שהולך להתחבר אל התוכן שלו, אל המשמעות שלו, ולנתק אותו מזה. איך מתחיל רש"י בפרשת ויקרא שלנו? השבת זה ויקרא וזכור ביחד, זה פילי פלאות. אז בעצם המילה הראשונה של ויקרא בלי א' זעירה, ויקר. בא א' זעירה ועשתה את זה ויקרא. אומר רש"י מיד, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים שבתורה קדמה קריאה, קריאה לשון חיבה. אבל אצל נביאי אומות העולם לא כתוב קריאה, אלא ויקר, לשון קרי וטומאה. מה, מה קרי? מה טומאה? גם ברמה הפרטית, אנחנו מיד נגיע לזה. משה רבנו מסיים את מלאכת המשכן. דיברנו על זה קצת. משה רבנו מסיים את מלאכת המשכן. כשעם ישראל נמצא במצרים, העולם הוא במצב של עבדות. בראש חודש ניסן, בירחון מראש חודש, יוצא העולם ממצב של עבדות בפעם הראשונה, כאשר יש זמן שהוא מקודש. קידוש הזמן שמתרחש בראש חודש ניסן הראשון, בשנה הראשונה, עוד לפני היציאה ממצרים, הוא בעצם היציאה ממצרים. איך אנחנו נגיד בהגדה? והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, ביום ההוא יכול בראש חודש. מה פתאום יכול בראש חודש? כי היציאה ממצרים התרחשה בראש חודש. ברגע שאני יכול להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא בזמן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קורא לי ואני קורא לו. אין מרגע זה ואילך מועד בלי ההתוועדות בין שניים. מצרים היא בעצם ניתוק של החירות משני מושגים בעולם, זמן ומקום. הארץ עצמה, ארץ מצרים, המקום הוא מציאות שלא נותנת לך בכלל להתחבר לתפילה לקדוש ברוך הוא. כשצריכים להגיע לארץ ישראל מתארים אותה כלא כארץ מצרים, היא שם נמטר השמיים תשתה מים, שם צריך להתפלל, אבל שם הנילוס מעלה, צריך איזו מדרגה מיוחדת, צריך יוסף הצדיק ירא אלוקים, את האלוקים אני ירא, כך יוסף מתאר את עצמו, הראשון שמתאר את עצמו כך, את אברהם הקדוש ברוך הוא תראה כך, את האלוקים אני ירא, אומר יוסף. ומדים אתה אומר את האלוקים אני ירא? כשהוא מחליט שהוא לא יאסור את כולם. הוא אומר להם, בניגוד לכם, שהם עוד לא יודעים מי הוא, שסבורים שאתם יכולים לאסור אך באופן עולמי רק בגלל שאתם החלטתם שרוחנית זה טוב, הרי גם את הקודש ברוך גייסתם למניין הזה, אני את האלוקים ירא. אני נראה מצרי, אני יודע. אני כבר לא מתרגש מאיך דברים נראים. אני מכיר את האמת. אני את האלוקים ירא, ולכן אני לא יכול לשלוט בכם, ולכן תלכו לאבא שלכם. שאלו אותי, למה אני משאיר פה את שמעון? כדי שתביאו את בנימין. יוסף במצרים יכול לגלות לפרעו של מצרים שבעצם מהמקום הזה שלא נותן לקדוש ברוך הוא להתגלות, הקדוש ברוך הוא מדבר. אכן אתה בחרטומים לא יכול היה לדבר. מרגע זה ואילך כל עשר המכות מתנדנדות על שני מוטיבים כל הזמן. מקום וזמן. מכה ראשונה, המקום חוטף. דם. במכה השנייה, המקום כבר לא קבוע. הצפרדע עוברת ממקום למקום. החרטומים גם יכולים לעשות את זה. מה הם לא יכולים לעשות? שואל הקדוש, שואל משה רבנו את פרעה, אז הפרעה אומר, תסיר את הכל. מה שואל משה רבנו את פרעה? למתי? תן זמנים, אנחנו עובדים לפי זמנים אצל הקדוש ברוך הוא. יש שליטה על המקום, יש שליטה על הזמן. תראו על כל עשר המכות, זה אותו דבר. ספר שמות מתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים, בראשון לראשון ביציאת מצרים, מסתיים בויהי ביום החודש הראשון, באחד לחודש הקים משה את משכן אלוהים. הזמן והמקום הופכים להיות מציאות שעכשיו מאפשרת קריאה של הקדוש ברוך הוא אל האדם. בעצם התפקיד של האדם בבריאה היה רק אחד, לקרוא שמות לכל הבריאה. הוא היה צריך לקרוא שמות. היה צריך לקחת את כל החיות ולתת להם שמות. צריך להבין את ההבדל בין ויקרא לויקר, הוא את זה מאוד עמוק. ויקרא זה לקחת, כשאני לוקח ציור גדול ואני לא מכיר שום דבר מיוחד בתוכו, כל הציור הוא מבחינתי מקרי. דיברנו על זה פעם לפני התפילה בבוקר. כשאני לוקח פה ציור סתם ואני לא מכיר אף אחד באופן מסוים ואין לי משמעות לאף אחד, אין לי פה אף רובן, אף שמעון, אף לוי, אז אני מציין את מה שאני רואה כחלק מהציור. אתה הגבוה, אתה הנמוך, אתה האדום, אתה הירוק. כשאני אומר אתה הגבוה, אני מתכוון להגיד בניגוד השאר שהם לא גבוהים. אין לך שם. אני לוקח אותך כחלק מכל התמונה ואין משמעות בתוך הדברים. ויקרא פירושו אני קורא לך השם, וביני לבינך יש קשר שיכול להיות שרק שנינו מבינים אותו. קוזרי מדבר על זה הרבה. השם ראובן או שמעון לא אומר כלום מבחינת שם תואר. הוא לא אומר שום דבר לאף אחד מסביב שמזהה אותך מבין. אבל השם ראובן או שמעון, אם הוא לא יאמר על ידי האבא שלך אליך, והוא יקרא לך במקום ראובן או שמעון, אתה עם החולצה האדומה, אתה גמרת איתו את הקשרים. מרגע זה ואילך אין לכם שום יחס. עברית אחרת, ראובן או שמעון מבטא את היחס הפרטי בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, או בין אדם לאדם, בין אחד לאחד. מתוך ספר שמות, ספר בראשית, תחילתו, התפקיד של האדם בעולם לקרוא שמות בכל הבריאה. והאדם לא מצליח. וכיוון שהוא לא מצליח, אז יש מבול, ויש גלות, ויש גן עדן, ויש מציאות, ויש התגלגלות, ומגיעים למצרים, ואז מגיעים להמשך של הניסיון לקרוא שמות, וזה ספר שמות. כל ספר שמות זה לתת שם במציאות. עד הסוף. לעולם שיהיה בו זמן ויהיה בו מקום. כשיש מועד, אז הזמן הוא כל הזמן בעל שם. היום יום ראשון בשבת. דיברנו היום על זכור את יום השבת הקדשו. והיום יום שני בשבת. ליום יש משמעות. למה? כי הוא קשור לאיזשהו מקום. ולמקום יש משמעות. כל ספר בראשית הוא ניסיון לגלות את זה. אבל הוא עוד לא מצליח לעבור לעולם. יעקב אבינו מנסה לגלות, אכן יש השם במקום, אבל לגלות את זה לעולם זה כבר התפקיד שלך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. ושמי השם, שמי לא נודעתי להם. אז בשביל מה שלחתיך? למה זה שכחתני? שואל משה רבינו. אומר אבן עזרא, כדי להודיע שמי הנכבד, שלעולם יהיה שם שאפשר לפנות בו אליי. כשלעולם יש שם של הקדוש ברוך הוא, אז יש לו שם של עצמו. אז יש זמן ויש מקום. אז מגיעים לויקרא. ואז יש מציאות של קורבן. מה זה ויקר? ויקר אלוקים אל בלעם, פירושו שמצד השורש של הדברים אין כאן בכלל קריאה. זה קרי וטומאה. מה זה קרי? קרי זה לקחת נצח, זה לקחת דבר שיש לו משמעות ולקחת אותו לאיבוד, לאבד לו את המשמעות. מה זה אשר קרחה בדרך? מה בעצם רוצה המלאק לעשות? לקחת את עם ישראל שיוצא ממצרים ולהגיד זה מקרי, זה מצרות מצרים, בסדר, אבל האמבטיה לא חייבת להיות רותחת. אשר קרחה לשון קור, רותחת הייתה האמבטיה, שמוע ממרגז ומחילה חס יושבי פלשת, ואף אחד לא מעיז להתקרב, לא במובן של הפחד, כי מבינים שעם בא לחבר עכשיו את כל העולם אל הקודש ברוך הוא. שמוע ממחילה חס יושבי פלשת, כנען, אלי מואב יוחזי מואב, כל המציאות הולכת להתחבר אל המקור שלה. לעמלק יש תפקיד אחד, לעצור את ההתחברות הזאת למקום. לעצירת ההתחברות אל המקור, קוראים בעברית קרק. ויקר אלוקים אל בלעם. מה בלעם מנסה לעשות? בדיוק את מה שהמלך מנסה לעשות. אגב, לשניהם יש את אותו שם במקרא. זה מנסה לבלוע עם, אומרים חז"ל, בלי עם, וזה מנסה ללוק עם. העם נמצא בשמות של שניהם, עמלק ובלעם. שניהם באותה פעולה עושים. מה עניינו של בלעם? עניינו של בלעם הוא לחלות את העם הזה בדיוק כמו עניינו של עמלק. מי הוא ובאיזה הוא מתפרץ אחשוורוש החצי שיכור כשהצד האנושי שבו מדבר? למה יש אדם בעולם רע? למה יש אדם שרוצה לחלות עם שלם? תסביר לי. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? מהר"ל מדבר על הפסוק הזה הרבה מאוד בנתיב לב טוב, בנתיבות עולם, בלי פלאות. הוא אומר, זה היסוד של שנאה. למה? למה? מה הוא רוצה? מה? למה? למה הוא רוצה לחלות עם שלם? מה קרה? ואז הוא אומר לו, איש צר ואויב, אמר נראה זה. הוא מבין שהשורש נמצא פה. ומי שלא מבין את זה במן לא תופס את העניין. אני אמרתי במוצאי שבת שאני סבור שזה בעצם עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. חשבתי זה קצת אחרי האסון של שבת. אולי בפשט אחר קצת, שעד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש הרבה מה ללמוד מהמן, הרבה מאוד מה ללמוד ממנו. לא לדחות אותו. הרי המן זה אדם, זה אדם רציני מאוד, הוא ריאל פוליטיק רציני, אדם שהגיע להיות משנה למלך אחשוורוש, זה לא שויטה. זה לפחות פוליטיקאי רציני הוא ודאי. הוא עובד בשלבים, שמתי לו לשלבים של מגילת אסתר, יש לו זמן, הוא מקבל את הטבעת. אגב, לא כתוב וינחת המן ויהי מנכ"ל, וינחת המן ויבוא ויהי מלך. בימים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, הוא עבר את הכל, הוא היה במרכז, אחרי זה הוא התקדם עם הלשכה, הוא עבד יפה, הוא התקדם בדיוק, ידע איפה נכנסים, איפה לא נכנסים, איפה יוצאים, איך נכנסים, הכל היה מסודר, גדל, מסודר, לאט. דרך אגב, בכלל, אל תזלזלו במן, אתם יודעים שהמן בזרע של הזוג היחיד המושלם במגילה? תסתכלו פעם, ממש שיעור בזוגיות. הוא, היא, רוב בניו, כבוד אושרו, פשוט יפי מצליח. ממש בחור מצליחן שהגיע למקום מאוד מאוד רציני, הוא האיש מספר אחד בעולם. זה שמעליו זה חתיכת בובה שיכור, אני אומר לא, הוא סתם בבית, הוא מזיז, הוא יכול לפרול לפרול כמו לימן, עכשיו אני עושה את זה, לא, הוא מזיז את העולם והוא נותן לבובה הזאת שמעליו את ההרגשה שהוא באמת המלך. הוא בא אליו כל פעם, מדבר אליו בגוף חמישי וזה, הוא יודע לעשות את זה בגאונות, זה ממש מנהל טסט. אנחנו עושים לב אליו טוב, הוא ריאל פוליטיק בצורה בלתי רגילה. הוא אגב לא בא להגיד צריך להרוג את היהודים כי היהודים הם מעצבנים. הוא בא להגיד צריך להרוג את היהודים כי יש בעיות כלכליות. זה מה שהוא אמר, כי הוא מה שהוא אמר, בוחרים לא מה שהם מעצבנים סתם. הוא אמר, אם תהרוג אותם, 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. דרך אגב, כשמרדכי היה יהודי, צריך לתת איזה כותרת בעיתון, אז איך הוא קורא לזה? פרשת הכסף. שמתם לב פעם? אבל לא יפה. מה זאת פרשת הכסף? הפתרון מסוף. מה? כן, פרשת הכסף, זה הכל. יש בעיה כלכלית, והוא אמר שהיהודים האלה, אם תשימו לב, כן תשימו או לא תשימו לב, הם שיינוק של העולם. הם מלקקים, מוצצים, הורסים, כל מקום שיש חור, יש יהודים. חפשים. בכל מדינות מלכותיך, בכל העמים, לך תחפש. אם מצאת עם או מדינה שאין שם יהודי, זה לא עם, לא מדינה או לא יהודי. תחפש. אין דבר, לא יכול להיות. הם נמצאים. תבואו מגיעו, זה פילי פלאות. והמן צודק. והוא עם הריאל פוליט, אפילו את מה שהוא מאמין בו, הוא משכנע בצורה ריאלית. הוא לא אומר, תקציבית, אני פותח את בעיות כלכליות. אגב, זה ברור לי שמגילת אסתר היא כולה סיפור של בעיות כלכליות, מההתחלה לסוף. כל המגילה היא כל-כולה בעיות כלכליות. מרדכי מתמנה, מה הדבר היחיד שאנחנו שומעים של נס ראש ועשה? הוא שידר מיסוי, צריך תקין במערכת. ויעשה, מאמן את חשבון שמה, שרה הארץ, היא יעץ. יש פה שואל, איך משנה למלך מתמנה? כי יש בעיות כלכליות, איך יש לך מתמנה? מה, כי פרוך על עם שבגימטריה, עם ישראל צריך לשלוט? מה זה? יש בעיות כלכליות. אז אחד אמר לו, הבעיות הכלכליות הן בגלל היהודים, ואחד אמר לו, הבעיות הכלכליות יפתרו בזכות היהודים. שני הדברים יכולים, אני חושב על מפאי. אחרי שהמלך אחשוורוש שם מס על הארץ, מי שם מס? המלך אחשוורוש שתה משתי אחת בדיוק. מרדכי שם מס, הוא לקח את היד, הוא עשה ככה. אז הוא חתם, עם האצבע. עכשיו שהוא חתם, אז הבעיות הכלכליות נפתרו. נו. 200 שנה, 300 שנה אחר כך, מי שמסתכל פה בהיסטוריה של הבית השני, ברם תשמי, הוא ביתור הרשו. מה זה מסיים? המהלך הוא אותו מהלך. והקבל של מגילת ישראל מסתיימת, אתה לא שם לב שזה ממשיך אחר כך. זה הסוף, אני אומר לך שזה דווקא רעיון יפה, למה לא, זה יוצא מצוין, אפשר באמת להתגיע לזה. המן הוא ריאל פוליטיק, אני רוצה לחזור לשם אחורה. הוא ריאלי, הוא עובד לפי שלבים, יש לו שכל, יש לו סבלנות, הוא גאון פוליטי מדהים. אז למה הוא כזה עצבני כשהוא מגיע למרדכי? אי אפשר לעזור לו. למה פתאום האיש השקט הזה מתמלא חימה? למה? תראו את הקודים אצל המן וכל הדברים האחרים, תראו מה קורה לו כשהוא שם. ואגב לזלש יש תפקיד זוגי מאוד חשוב. היא זו שצריכה מצד אחד להרגיע אותו ומצד שני לשמור על האידיאולוגיה. היא אומרת לו 50 אמה את, כי אני בטוח שהמן היה מסובב באלפי פוליטיקאים שאמרו לו, אדוני, אתה שוטה כל העולם בידיים שלך, אז ממה אתה מתעצבן? לפתיחת יהודון שיושב פה, למה המן לא יכול להרוג אותו? זה מובן למה הוא לא יכול להרוג אותו, הוא שר חסינות, אני יודע איזושהי צורה, לא יודע מה, אתם אתם זוכרים את הפרשת, אז הוא לא יכול לעשות את הפתיחה.
יש מדרש שאומר שגם המן היה הבן של מרדכי.
זה בכלל כדי פלוט, אתה יודע מה אני מבחינתי אומר המדרש הזה? שכשהמן מלך, מה יהודים איפה הם היו 9 שנים כשהוא מלך? מה היום הראשון הזה? זה לא כתוב הרי ויקום המן והם לא, היום אחרי 10 דקות, אז לא, זה לא יכול להיות. המן עלה עם המפלגה שלו ואמרו שאירופה לא תאפשר שזה. היו גם המון כתבות שהמן הזה גדל בבית ספר ולא גמר בית ספר בכלל. הוא שוטה, אבא שלו היה שיקור, ומזה הוא נוצר והוא חולם להיות רייך. הוא חולם נפש, אין מה להתרגש ממנו. כל הכתבות היו מלאות בזה, 2, 3, 4, 5. היו כנראה כמה משוגעים שברחו כי הארץ הייתה פתוחה. נכון, הפסיקו את הבנייה בירושלים. דרך אגב, הפסיקו את הבנייה בירושלים בגלל שהסרט בני המן הפסיקו. אבל כשיהודים אמרו את זה, אמרו שזה זה, זה פרובוקטיביות יהודית לאומנית שנובעת מבעיות נפשיות. סך הכל המן הוא לא אחד שצריך לפחד ממנו ממש. שיש לו טבעת, בחור מוכשר, אבל הוא מתוסכל, היה עבד של מרדכי. והוא מוציא את זה. ולא צריך לבעיות כך. ואני חוזר למן. הריאל פוליטיק הזה, יש לו אגב את זרש, שמשאירה אותו אידיאולוג. זה התפקיד האמיתי של הרבנים. היא אומרת לה, אני יודעת שכל היועצים האלה אומרים לך, תתקדם קצת, תתקדם קצת, הם רוצים להיות מנכ"לים, לכן הם אומרים לך, תתקדם. אתה לוחם על השורש של העולם. אל תוותר. אתם זוכרים אגב את העידוד שהיא נתנה לו הרבנית הזאת לפני שהיא יצאה עם העץ 50 אמה ללכת לדווח על זה לשלטונות? אז היא באה אליו פולניה כזאת. אז היא באה אליו ואמרה לו, רק דבר אחד רציתי להגיד לך לפני, אם מזרע היהודי מרדכי יושב, כי לא תפול לפניו, לא תוכל. כי נכון תפול לפניו, אתם מכירים את העידוד של ה... לא, אתה טוב, זה אומר, הלך, לך, למה לא הולך? תיזהר בדרך, וכאן תיקח סוודר. אבל נכון תפול לפניו, אם אתה יושב, אתה תראה, היא אידיאולוגית. היא מאוד מאוד חשובה לך, שצריך להבין, היא אידיאולוגית. מרדכי דרך אגב דורש מאסתר להיות המקבילה, והוא אומר לה, אם החרשת החרישי בעת הזאת, הבך והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. את גם נכנסת לאווירה הפוליטית של מגילת אסתר, גם את עושה קומבינות עכשיו. הבך והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. מי זה בית אביך? אני. אין לה בית אבא אחר. אז זה את ובית אביך תובדו. אסתר גם מתבלבלת. מגיע אלייך כל יום לשולחן המלכה מאת העוזר השלישי של העוזר הראשון ומחלק התה, תקציר העיתונות. וכל יום התורה כותרות, מרדכי אסתר, אסתר מרדכי, מרדכי אסתר, אסתר מרדכי, כתוב על הכותרות. המן, בזה יעטפו דגים עוד שעה. אנחנו נציגים של נצח ישראל, לא נצח ישראל שלנו. שנינו יכולים לא להיות, אז לא תהיה מגילת אסתר, אבל מגילת עם ישראל תהיה. אל תתבלבלי. את לרגע אחד יכולה להתבלבל ולהגיד, נשמור לפחות על קשר עם המלך. אל תשמרי לי לפחות על קשר. המלחמה היא על השורש. זה המן מגלה, זה קרחה בדרך. אתם יודעים מה מטריד את המן? המן אומר, אם עוד יהיה מרדכי יהודי אחד שמסתובב בעולם, אז לטוב יש מקום לגדול הלאה עם החיידקים של הטוב. לכן צריך לחלק את זה. אתם יודעים מה היה החטא של שאול? שהוא השאיר ללילה אחד את הגג בעולם. אז לרע יש מקום לפרוח. אתם מבינים את המלחמה בין המקרה לקריאה? בין ויקרא לויקר? כל ההיסטוריה היא בראשית שמות ויקרא. אגב, במדבר הדברים, זה הסדר. איך מגלים את אוהל מועד, את ההתוועדות, את המדבר אליו מבין שני הקרובים? איך הופך האדם למדבר? של המלאק בעולם זה בדרך בצאתכם ממצרים. הוא נותן לך להגיע לתכלית, ואז תובע ממך להישאר במדרגת התכלית של יציאת מצרים, ולא לאפשר ליציאת מצרים להיות ההכנה לשלב הבא. זה קורה אצל המלאק כל פעם. זה קרה אצל המלאק במצרים, זה קורה אצל המלאק באגג, זה קורה אצל המלאק במן בנמדת האגגי אחרי הצהרת קורש. הוא מצליח לכתוב סתנה על יושבי יהודה וירושלים. תסתכלו בעזרה בפרק ד' ובפרקים אחרים בעזרה בנחמיה. בניין בית שני מתחיל אצל קורש, נעצר בימי החשבירוש, מתחדש בסוף ימי החשבירוש, ומסתיים בשנת שש לדריווש בג' אדר. בשנת שש לדריווש. זאת אומרת, מה שהמן מצליח לעשות הוא בעצם לעצור ולהתמקד בנקודה המרכזית שקוראים לירושלים, הוא יודע את זה. זה אגב, אל תשכחו אף פעם, הסרט בני המן שרשי מביא במגילת אסתר, הסרט בני המן, שמעתי אלו עשרה שהיו כותבים סתנה על יהודה וירושלים. אתם מבינים, אתם מבינים מה זה אומר מבחינה פוליטית, שמנכ"ל העולם, המלך על 127 מדינות, מעמיד את עשרת בניו כי אחראים על המקום הקטן שכזה שנקרא ירושלים? הם אלה שיושבים פה. מה, אלך הגלובוס? אלך ה-127 מדינות? מאוד ועד כוש? הוא מבין שהבעיה של כל העולם מתמקדת פה. הוא יודע את זה. אבל זה כל המלחמה. היום הרב שטיינברגר ניסה להגיד וורט יפה מאוד ביהודה ותתוואב שנזכרים כמו שהם היו. לא, אבל זה לא... שאני אומר לנו את הפשט הפשוט, למה תקנו את דבר? שום כבודה של ירושלים. למה תקנו בכלל את דבר? זה באמת, אני שואל את זה יותר חזק ממשהו שאלה, זה לא תתגודדו. כל העניין של החג הזה זה אחדות, זה להכנוס. זה חג יחיד שעושים אותו בכזה לא תתגודדו גדול. מה, אי אפשר לעשות ביחד? ומה משלא תתגודדו? זה ממש אגודות אגודות. כל העולם צריך לדעת על מה הייתה המלחמה, המלחמה היא על ירושלים. מה מוקפים חומה? מוקפים חומה ממות יהושע בן נון. זה גם לא נכון לנושא שזה אז היה מוקף שם. הרי שם זה היה מוקף בשושן. שושן לא צריכה לקרוא בתתווה בכלל. שושן שושן זה נחמד מאוד שושן. שושן זה יפה מאוד, אבל שושן צריכה לקרוא ביהודה. יהודים בשושן צריכים לקרוא ביהודה. יהודים בירושלים צריכים לקרוא בתתווה. שושן זה היה תרגיל הסחה. מה יגידו לך שראש, תיקנו בשושן בגלל החומות של ירושלים? הוא בכלל לא יפי. אז אומרים לו, תשמע, שושן זה רבירה, זה מלכות, זה ככה כבוד למלך, משברך לקיסר, זה יפה. זה היה משברך, אמרתי לכם הרבה פעמים, זה היה משברך עם השורה הריקה. אתם מתגרים את הסידורים, שיש תמיד משברך לשלום הקיסר, זה שם תמיד שורה הריקה. אז אמרתי פעם, שאלתי פעם יהודי בחול, למה, למה השורה הריקה פה? זאת אומרת, זה כדי שכל אחד יוסיף מה שהוא חושב. לאחרי הירום מודו יש שורה. זה, זה ליצירה אישית. לא להרגיש חסום. כאן תגיד משהו ברצה אחר כך. אז לא אמרנו שושן. אז בכלל לא שושן תופסת. תצבב זה ירושלים, כי המלחמה על ירושלים, כי המלחמה היא על השורש. כי המלחמה היא על היסוד הפשוט, האם יהיה כאן ויקרא או ויקר. האם יהיה כאן מציאות של ירא אלוקים או לא ירא? מה זה בלא ירא אלוקים? בלא ירא אלוקים הפשטנו שראינו אצל המלאק נקודות שמגלות שפשולו היה ירא שמיים בשבוע האחרון, שקראו לאספת הורים. מה לא ירא אלוקים? מנובן רוצה להרוג את כל העולם, לא ירא אלוקים. באידיאולוגיה הוא לא מוכן שתהיה בעולם יראת אלוקים. לא ייתכן שתהיה יראת אלוקים בעולם. מה זה אגב ירושלים? יראה. יראה בשלם. האם תהיה יראה בעולם ומשם תבוא השלימות או לא תהיה יראה? אז זה המלחמה. ירושלים, תחילת בניין בית שני דרך אגב מתחיל במלחמות פנימיות בירושלים, לא בין היהודים ליהודים, בהתחלה, אלא בין צרי יהודה ובנימין בפרק ד' הקוטיים, השומרונים שנמצאים פה ואומרים להם בוא נבנה ביחד את הבית. ברמה העקרונית למה? כי זה גם עיר של מלכי צדק וגם עיר של אברהם. אז בואו נבנה את הבית ביחד. והיהודים צריכים להגיד להם, אנחנו הולכים לבנות את הבית לבד כדי שבסוף נוכל להיות ביחד, במגדל בבית כבר היינו. לחזור לשם אנחנו לא הולכים. אנחנו נביא את העולם לשפה אחת ודברים אחדים. מתי? כשנגיע עם ההכנה הזאת של מצרים אל התכלית שלה. מה זה קרי וטומאה? קרי וטומאה זה לקחת, בכלל מה זאת טומאה? ממה נובע הטומאה? אנחנו עכשיו בפרשת ויקרא, נכנסים לפרשיות טומאה וטהרה. בהגדרות פשוטות, מה זה טומאה?
מוות.
מוות. זה ההגדרה של טומאה. אבי אבות הטומאה זה המוות בעצמו. מכאן ואילך, כשאתה נפגש בנקודות של מוות, הולכת הטומאה ויורדת עד לטומאה הקלה ביותר שהיא כן. מה זה מוות? מוות, כל עוד יש בעולם מוות, הפשט הוא שהעולם, כמו שאתה רואה אותו, לא שווה שורשו. הנשמה שווה לשורשה. מה זה?
פירודה.
פירודה. ואם העולם נמצא בפירודה, אז אי אפשר להגיע. זה מוות. ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. הרב באורות החודש משביע כמה סעיפים בזה. מה זה חרפת עמו? המוות. זה החרפה. למה חרפת עמו? כי התפקיד של עם ישראל הוא להפסיק את המוות. כל עוד יש בעולם מוות, כל עוד יש בעולם נקודה, עלה, שורש, פרח, שלא נכנס למציאות של יראת אלוקים. אז זו חרפת עמו. הנקודה החשובה מאוד. אני לפי הרב מבין באורות הקודש, אני לא משהו כמו שהוא אומר את זה שם, אבל לדעתי אפשר להבין את זה שם ממש. את הפסוק הובילה המוות לנצח קשה להבין. מה זה הובילה המוות לנצח? הובילה המוות לנצח פירושו שכבר לא יהיה מוות. נכון? שלא יהיה מוות. מה זה הובילה המוות לנצח? בנצח, כשנגיע לנצח. לפי הרב אני חושב שהפשט של הפסוק, לדעתי זה ממש כתוב בו. שהפשט של הפסוק הוא אחר, הובילה במובן ההלכתי של הבלעה. בלוע. כשאני אומר שזה אחד מ-60 או אחד מ-100 או אחד מ-200, כשאני אומר שאיסור בלוע, אז אני אומר בעצם שאין לו שם בפני עצמו. נכון? זה לא יחידה בפני עצמה ויחידה אחרת. זה מאבד את השם הפרטי שלו וזה הופך להיות בלוע. אני חושב שהובילה המוות לנצח בא לדבר על צורה של הבנה ונחמה. זה בא להגיד שכשאתה מבין את העולם במילים של נצח, אז המוות בלוע בתוך. הובילה המוות לנצח, ואז מחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כשאנחנו נגיע למדרגה הזאת, לאט לאט נתרומם לבחינה של חרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. זה יסוד הקורבנות. לכן, הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי חנוכת המשכן והתחלה עם הקורבנות, באלף ניסן נחנך המשכן, בבית בניסן מקריבים פרה אדומה ומביאים אפר פרה אדומה כדי לפצח, לפתור את סוגיית אבי אבות הטומאה. כל עוד סוגיית אבי אבות הטומאה קיימת, המוות קיים, אז זה ממשיך. אם תשימו לב בתומה, אני לא רוצה להיכנס, אבל אם תשימו לב בתומה, זה דבר שהולך לאורך כל הדרך, זה פילי פלאות. זה דברים פשוטים, אבל צריך לדעת את זה. בעל חיים לא מתאמה בחייו. אף פעם. רק אדם מתאמה בחייו. בזיבה, בצרת, בנידה, בתומה קלה, בתומה חמורה. מתי האדם מתאמה? כשהוא לא יכול ליצור חיים. אישה כי תזריע וילדה זכר. עכשיו, היא לא יכולה ליצור חיים. נכון? אז יכול להיות שהיא עכשיו, זה לא יכול להיות, עכשיו זה פילי פלאות, היא יולדת. אבל עכשיו היא לא יכולה ליצור חיים כי יש דם. כשיש דם ויש אי אפשרות לפירייה ורעייה, אי אפשרות ליצירת חיים, אז יש מציאות של דם. כשיש זיבה, אז מציאות התאומה גדלה. עכשיו זה תלוי אם זה מעט, אם זה הרבה. התומעה היא פשוט הולכת לפי זיקה של כמה חוסר חיים יש פה. קרי הוא התומעה הראשונה. כן. כיוון שיש לה יותר יכולת ללדת, יש לה גם יותר יכולת להתאמן. פילי פלאות. ככל שפוטנציאל החיים גדל, אז פוטנציאל ההתאמות גדל. ואז ממילא בתמה שבועיים.
גם שכתוב כמו שהדם, אז יש בנים גם.
איזה יופי. זה פשוט. זה לאורך כל הדרך. זה לאורך כל הדרך מסתובב בתומות. בבעל חיים הוא לא תומע אף פעם. למה? כי אין נקודת חיים שלא מופיעה בידי ביטוי בתוך הים. מה נקודת החיים? הוא צריך להיות כלב. אז הוא צריך להיות כלב, אז כל עוד הוא עושה האו, אז הוא כלב. עכשיו, מה זה משנה אם הוא עושה, אם הוא חושב האו ככה, אם הוא עושה את זה נוסח אשכן, אז הוא עושה האו, מה זה משנה עכשיו אין? אדם, באותה שנייה שאדם לא מפעיל את מה שהוא, אז הוא מת. אז יש נקודת מוות בחיים שלו. אין בעל חיים מתאמה בחייו. מתי בעל חיים מתאמה? כשהוא מת, אבל לא סתם כשהוא מת. כשהוא נבלה, אם הוא שחוט, אז הוא לא מתאמה. כי הייעוד שלו מושך. כל עוד הייעוד קיים, אין תומעה. כי יש נקודת חיות. ברגע שהייעוד לא קיים, אז יש התנתקות מהמקור. כל התפקיד של המלאק בעולם, כל התפקיד של המלאק בעולם הוא תפקיד אחד. ליצור נתק בין המקור לבין המציאות. אז הוא שומע שעם יוצא ממצרים, הוא מצליח לבוא ולזנב את הנחשלים. עכשיו כל מילה בזכור היא לדעתי חלק מהציווי של זכור, לכן צריך להבין את זה. ולעניות דעתי, אין לי בכלל ספק, אני ראיתי נדמה לי שהשביצר מביא ואחרים, זכור המצווה אומרים חסידים את אשר עשה לך המלאק. כל אחד צריך לבדוק לבד מה עשה לו המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. זה התחיל שם. האויב המצרי גרם להרבה דברים, אבל הוא כבר לא גרם לך להרגיש שעכשיו הכל בסדר ואתה יכול להתנתק מהמקום בלי לשים לב ולהגיע לרפידים. עכשיו המלאק עשה לך משהו. הדרך בצאתכם ממצרים הוא זינב בך כל הנחשלים אחריך, ואז מגיעה המציאות של עייפות ויגיעה. זה הרי פיני פלאות. כל מה שקורה בימים האלה אחרי יציאת מצרים הוא פתאום עניין של עייפות. כיוון שהלכו שלושה ימים ולא תורה, זוכרים? מיד נלאו, נכון? פתאום מגיעה עייפות, אתה לא מבין ממה היא מגיעה. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם לישראל, אתה לא תופס ממה היא מגיעה עייפות. למה במצרים היא לא הייתה? במצרים היא ודאי הייתה, אבל זה לא עייפות, זה לא הייתה יגיעה. אבל כשיצאנו מהתכלית, ועכשיו גם אנחנו נמצאים בתכלית, ואנחנו לא מבינים שאנחנו עדיין לא הגענו למקום שצריכים להגיע אליו, כי השם עוד לא שוכן בציון. וכל עוד השם לא שוכן בציון, איך אנחנו מזכירים הרבה פעמים לצערנו השנה, אז וניקיתי דמם לא ניקיתי עד שהשם יהיה שוכן בציון. אתה חושב שוניקיתי, אבל עוד לא ניקיתי. למה אתה חושב שוניקיתי? כי כבר הקמתי מדינה, כי כבר יצאתי ממצרים. אבל עוד לא ניקיתי, כי השם עוד לא שוכן בציון. אז אם השם עוד לא שוכן בציון, ועוד לא למדת מאמן הרשע שלא יכול להיות שום דבר שלא קורה ולא משתחווה, לא רק דמן, הקודש ברוך הוא. לא יכול להיות דבר כזה. אם יש משהו שלא קורה ולא משתחווה. לכן מה התוצאות של מגילת אסתר? זה פירי פלאות. ורבים מעמי הארץ מתייעדים. שפת אמת אגב שואל, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, אז הוא אומר זה גאירות שלא תופסת, למה זה לא גילי הריות? אם הם מתגיירים מפחד, אומר השפת אמת כל כך יפה, איזה קריאה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם על המלאכים. עמי הארץ התייעדו כי כשהשורש של הרע יצא אז הם התחילו להיות משוחררים והם יכלו להתייהם, לא כי נפל פחד היהודים עליהם. אם עליהם נפל פחד יהודים, הגאירות לא תופסת. אבל מאיפה נהיה היכולת לגאירות בעולם? כי המלאך שחרר את המסך, הוא שחרר את הנפח. וברגע שהמלאך שחרר את הנפח, אפשר להתחיל לחיות. אז נפל פחד היהודים עליהם. לכן מגילת אסתר היא בעצם מגילה לגמרי 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 כללי, היא איך העולם מקבל את מה שקרה שם. לא, לא, לא היהודים, והעיר שושן צהרה בשמחה, וגם היהודים הייתה רואה בשמחה וששון ביקה. אז זה אשר עשה לך המלאק. עשה לך המלאק בדרך, בצאתכם ממצרים, ויזנב בך כל הרכשלים אחריך, ואתה אהיה ויגע, וכל עניינו שהוא לא יראה אלוקים. אז מתי אתה צריך בעיקר לברר את זה? והיה והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. הרי זה היה המציאות אחרי שיצאתם ממצרים. הניח השם אלוקיך לכם מכל אויביך מסביב. ואז יהיה קשה עוד יותר, כי זה יהיה בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. ואתה יושב שם, וישת וישבת בה. שם אם לא תמחה את זכר עמלק, לא תוכל להגיע למצווה השלישית של לבנות את בית המקדש. הרי מה הוא יקר לך? את לבנות את בית המקדש. אז ממילא כדי זה אתה צריך להגיע ללא תשכח. הלא תשכח הזה, החיוב הזה, שלא לשכוח ולעורר הנפשות במאמרים ולמחות את מציאות הקרי, זה מה שעשה לך המלאק. נדמה לי שבאמת, כבר אחרי הזמן, אבל נדמה לי שבמילים פשוטות, העולם עוסק כל כך הרבה במלחמה ובפחד מהמלחמה ובמה. אני משוכנע, אני משוכנע שלא הייתה תקופה שהיה כל כך ברור, מצד אחד שכל כך קשה, אבל לא תקופות שקשה, אולי שזה תקופות שקשה. הרוויה של הרבי לי אורויץ, של הרבי לי ודינה, סיפר לי יהודי שעמד לידי שצלצל אל הרב אליהו לשאול אותו את מי לקבור לפני מי, את האישה או את האיש. אז הוא אמר לו את התשובה להלכה, הוא אמר שקוראים קודם כל את האישה, אלא אם כן הוא תלמיד חכם לרבים אז לקבור קודם את... אבל אז הוא אמר לו, תדע לך שאני יותר מ-50 שנה כבר פוסק, אף פעם לא היה בחיים שכל שבוע נשארתי שלא נהיה. אף פעם לא היה קורה כזה. חיילים, דברים, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך מכל אויביך. שאני נשאל כל שבוע מחדש, מי לפני מי? ילדים לפני ההורים, אבא לפני אמא, אמא לפני אבא. סבא, אבא, ילדים. תזכרו רק בקונסטלציות שלה, זה בכלל לא... אמא, הוא בא, אי אפשר לקלוט. אפשר לתפוס את זה, זה צד אחד. מצד שני, לא חושב שהיה אי פעם, אולי אני לא יודע בעולם, שכל כך היה ברור שהמלחמה היה לשורש, שאין בכלל שלא, שהמלחמה היא בדיוק על הנקודה, הכל על אותה נקודה, על זה המלחמה, בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר, זאת המלחמה, על בית השם, הכל מוגדר. כמה רעש, כמה עין וצלצולים עכשיו של אלה של אלה. עכשיו השני עוד מעט הרי הולך ממני שזה עכשיו, אבל אני חיכתה לי שלהם, לא? אני מתחיל לאט לאט ללמוד את הזמנים. הם קודם את הזמנים? יש להם לפי מץ, יש להם לחיק דילה, יש להם הכל. לפי זמנים. מה יש להם? יש להם כפול? צריך פעם את תסבור, אני לא יודע, יש להם איזה...
יש להם טיפוצ'ינסקי
שם. חשמה מזכרם.
זה לא
מתאים
למינה
להקים, באמת, רואה את ה...
כן?
מעניין. הלוחת הספרדים... הלוחת הספרדים... הלוחת הספרדים...
לא, הלוחת הספרדים הישנים הולכים לפי ה...
המוקר.
כן? כן, שזה לפי המוקר. זה לא פורטי.
זה
את
השעון קרייק, זה לא
פורטי. זה לא פורטי. זה לא, אנחנו צוחקים. אנחנו צוחקים. אין עוד מקום בעולם. אין מקום בעולם שכל כך הרבה רעש, שכל היום. מסביב ל... באמת, כשברור לגמרי שהמלחמה היא, כשברור לגמרי שהמלחמה היא על השורש, שזה ברור לגמרי, אז אין יותר קרוב לעד אלוהי ידע הזה. זה כבר לא, זה כבר מעבר לידיעה, זה כבר מעבר לשכל, זה כבר נמצא באמת בה. ואז המלחמה, עד המלחמה בין ויקרא לויקר. זאת המלחמה, בין ויקרא לויקר. ואני יודעתי, זאת הסיבה שלומדים בתחילת ויקרא תמיד יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. כי כשאתה מגיע לויקרא, אתה מגיע לטהרה אחרי כל ההכנות. אתה לא יכול להגיע לזה. למה? בגלל שמעורבים אצלך כל מיני דברים חיצוניים. סברה כזאת ושכל כזה ונטייה כזאת וגוף כזה ועוד כל מיני עניינים. יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. בדיוק כמו שמרדכי היהודי הולך לטהורים כדי לקבל מהם את החיזוק שלו. באלתירה, באוצואיצה, ובחיזוק שהוא צריך לקבל מול תפיסת המן, והמן מבין כשהוא הולך אל התיאורים שהוא גמר את התפקיד שלו. בדיוק אותו דבר, ויקר והויקר. זה ה... ויקר אומות העולם. והאלף, כמו שרבינו יודע שהאלף היא זהירה. הוא יודע שהאלף היא זהירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב אלף. כמו שרבינו אומר באנובה, מה זה ויקר? יחשבו שזה משה. שזה יהיה זהיר. זה... טוב, שבעזרת השם נזכה למחות את המלך ולבנות את בית המקדש במהרה בימינו.